אתם מאזינים לכאן הסקטים. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 FM, 105.3 FM, גם באתר אינטרנט שלנו ובאפליקציית כאן אודי. אנחנו עם עומר מנחם שליט שנמצא איתנו כאן, ושירי כץ, שלום שירי.
שלום רונה, מה שלומך?
מצוין, טוב, מה שלומך?
אני כבר מרגישה את החגים המתקרבים.
יש לך קרפיון שוחה באמבטיה?
תמיד, תמיד, זה באופן חשוב, קבוע, בלי קשר חשוב. לחגים, אבל בקשר לחגים אני רוצה לדבר איתך על מעדניות. שהן המקום שבו נמכרים מאכלים שהם יותר נחשבים לנחשקים, נדירים, יוקרתיים, חגיגיים. ובניגוד לאוכל יומיומי שהוא נועד לסגור איזו פינה או רעב, אז, ונמכר ברשתות שיווק, אז האוכל של המעדניות יש לו איזו הילה או פנטזיה שהוא צריך לממש. ולקראת טרפת הגורמה של חגי תשרי, רציתי שנדבר על העניין הזה.
מעדניות.
כן, כן.
אז באמת מעדניות זה דבר שקיים, שירי, נדמה לי, מקדמת דנה. בארץ ובחול, אנחנו יכולות להסתכל על ניו יורק, שננסה לעשות את זה תכף, ולראות שם שפע של מעדניות, למרות שבשנים האחרונות מספרן הולך ויורד. וגם כאן יש לנו את המעדניות האלה של שוק לוינסקי ושווקים אחרים, מעדניות בחיפה, בוודי ניס, ניסנס, וזה תחום ככה שמלווה אותנו עם השנים, אבל נדמה שהוא קצת משתנה והולך, אפשר לראות יותר מוצרים במעדניות האלה, אולי פחות רוחב, אנחנו ננסה ונתהה על הדבר הזה כאן, אז אנחנו מיד מתחילות. והאורח הראשון שביקשנו לנו לתוכנית הוא דווקא ניר צוק. חשבנו על ניו יורק, וקודם כל אנחנו רוצות לברך את ניר שפתח ממש בזמן האחרון מסעדה חדשה בניו יורק.
מסעדת ארבע.
ארבע, שלום ניר.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, שלום שלום. אז קודם כל מברוק על המסעדה.
תודה רבה, זה באמת אומר... כיף ומרגש.
זה אומר רילוקיישן? אתה גר עכשיו בארצות הברית?
כרגע אני עושה שבועיים. שזה מצד אחד קצת קשה בגלל הג'טלג ולחיות בשני אזורי זמן, מצד שני זה מאוד כיף כי יש לך את החוויה הניו יורקית ומצד שני את הבית.
זה כן, זה ככה לרקוד על שתי החתונות, מה שנקרא, זה נחמד דווקא. אני רוצה לשאול קודם כל על ארבע, על המסעדה, ניסית להביא, תכף נדבר קצת על ניו יורק, אבל ניסית להביא את ישראל לניו יורק בעצם?
לא, הבאתי את עצמי לניו יורק, ואני חושב שכשבן אדם אומר את עצמי, אז זה אומר, את יודעת, בסוף אנחנו הולכים עם הבית שלנו על הגב, קצת כמו צבים, ובאופן טבעי זה הריחות, זה הטעמים, זה המחשקים, זה הזאטר והזוטה והמרווה, והאהבה המטורפת לירקות. וכן, לייק יתרונות, אתה מוצא את עצמך הולך בשווקים ומחפש דווקא את הפלפל הירוק החריף שאתה רגיל אליו מהבית.
זאת אומרת, לא מחפשים קודם כל את השונה, את הפלפל שאתה לא מכיר, אלא קודם כל את זה שאתה גדלת עליו.
מחפשים גם וגם, ואז כשאתה רוצה להכין משהו שהוא בנפש שלך, אתה רוצה את הפלפל שגדלת עליו, כי ככה קל לך להגיע לחריפות המדויקת, ולריח הריח שבעצם אתה רצית וחלמת.
כי זאת טבלת הצבעים שאתה מצייר בה.
נכון.
יש בניו יורק את הפלפל הירוק הזה? כי ניו יורק לא תמיד קל למצוא בירקות.
כן, אני יכול להגיד לך אחרי חקירות גדולות, הוא פשוט נקרא long hot Italian pepper.
אז אתה בכלל מתחבר לאיטלקים.
האיטלקים נכסו אותו. מפתיק.
תתווכח איתם ניר, תגיד להם, בואו, כאילו, זה של הקרמל, זה לא שלכם.
כן, זה האמת כיף אדיר.
ושאלה נוספת לגבי המסעדה, אם יש עכשיו לא מעט לשמחתנו, מסעדות ישראליות מצליחות בניו יורק, יש קשר בין המסעדנים? נאמר, אתה, שהגעת לשם, או לפני שפתחת, יצרת קשר עם החבר'ה של מחנה יהודה, עם אסף גרנית, עם אייל שני, או...
אסף בניו יורק? חשבתי שהוא בלונדון.
אסף בלונדון ובפריז, פחות בניו יורק.
נכון, פחות בניו יורק, נכון.
יש את ארז ויש את אייל שני.
אני ישר הקפצתי את כולם לאותו מקום. אנשים שעשו את זה בחול, זאת הייתה המחשבה.
כן, האמת שלא כל כך. מי שכן יצרתי קשר... זה עם מסעדנים ישראלים לשעבר שפועלים הרבה שנים בניו יורק, שזה מבחינתי היה יותר רלוונטי לצרכים, לעזרה שהייתי זקוק לה. בכל זאת, יותר נחמד לבוא לשף שכבר פועל בניו יורק 15 שנה ולא מישהו שהגיע חודש לפניך, כי בסופו של דבר העזרה שצריך זה ספקים, זה להבין את השוק,
זה אנשים שכבר מכירים טוב.
כן, ויש חבר'ה ישראלים שפועלים כבר עשרות שנים בניו יורק.
אז יש עם מי לדבר. אז,
כן, ביג טיים.
אז היום אנחנו עושות את תוכנית המעדניות, ניר, לקראת החגים, וניו יורק הייתה ידועה לפחות בעבר כעיר הדליז, המעדניות. גם מעדניות יהודיות עם הבייגל והסלמון והמלפפונים החמוצים, הפיקלס, וגם מעדניות אחרות של ארצות אחרות. זה משהו שעדיין אתה נתקל שם בסיבובים שלך בעיר?
יש מעדניות, אין הרבה, בוא נגיד שלפחות מהג'ויש סטייל לא נשארו המון. אלה שנשארו הם כולם ככולן מוסדות חשובים בהוויה הניו יורקית, למרות שהרבה מהם כבר, איך להגיד בעדינות, הם לא מציאה גדולה.
זה עצוב.
העולם הזה מאוד השתנה, אפשר לראות את זה גם בישראל, כי בעצם היום כבר... לא מייצרים כל כך במעדניות. זאת אומרת, אם פעם היית הולך לדלנסי סטריט, ובחצר של המעדניה היו מייצרים את החמוצים, וכובשים את הדגים, ועושים את הסלמון, היום זה לא כל כך חוקי, והם בעצם צריכים את הכל לקנות בחוץ. אז יש את המעדניות, הן פחות מרגשות מפעם.
למה זה לא חוקי, ניר? בגלל תנאי תברואה? סליחה שעצרתי אותך, בגלל תנאי תברואה?
כן, בגלל תנאי תברואה.
הבנתי.
תברואה, חוקים, לא, דרך אגב, לא תמיד החוקים האלה קשורים להיגיון או לאיזושהי מציאות משמעותית, אבל זה החוק, גם בישראל זה אותו דבר. ומה שעוד צריך לציין, ואת יודעת, דיברת באמת על הבייגל והלקס, אבל בעצם הג'ויש דלי, אני חושב, הרבה יותר מפורסם בקורנביף ובהומייד פסטרמי, זה הדברים ה... שבעצם אנשים הולכים לאכול בדלי, ויש כמובן את קאצ'ס דלי שחייבים לציין, ואני חושב שכל מי שמגיע לניו יורק צריך לפחות פעם אחת לבוא לאכול בדבר המדהים הזה.
מה לאכול שם?
כמובן סנדוויץ'ים קורן ביפויים פסטרמי. הם מכינים בעצמם את הפסטרמי, הוא מוגש חם בתור לחם, רק צריך לדעת שבאים לשם, ומחכים בין רבע שעה לשעה ורבע בתור, בשביל לאכול סנדוויץ' עם מלפפון חמוץ.
אבל הוא שווה את זה, לא, אבל אם הוא שווה את זה, אז שווה את ההמתנה. וזה בעצם יותר קצת כמו קפיטריה, נכון? מבחינת רמת השירות, סגנון ההגשה.
כן, לגמרי. אתה בא בקאצ'ס דלי, זה קיצוני, כי הם באמת שמרו על המסורת שלהם. אתה בא, אתה מקבל מין פתק כזה, אתה מחכה בתור לקאונטר, שם אתה בוחר מה שאתה רוצה, מסמנים לך על הפתק מה לקחת, צריך להגיד למי שמגיע פעם ראשונה שזה תור נפרד לסנדוויץ', תור נפרד לשתייה ותור נפרד לשאר הדברים, ובסוף אתה מחכה שוב בתור לקופאית בשביל לשלם את החשבון.
זה באמת תור.
כן, כן, זה משהו...
הרבה זמן לביקור.
אז כמו שאימא שלי הייתה אומרת פעם, אז עדיף להביא את השתייה מהבית.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שעוד כדאי לציין בעולם הזה של המעדניות, את מי שכן התפתחו עם השנים, רוב החבר'ה ברני גרינגראס והמקומות הוותיקים והידועים, לא היה להם כל כך דור המשך, והם עדיין פתוחים, אבל יש לך תמיד תחושה שאתה עלול להידבק לכיסא, ואתה לא בטוח אם הדברים בתוך הדלי משנת 80 או 30. מי שכן זזו מאוד קדימה זה החבר'ה של זייברס, אנשים מאוד מאוד נחמדים, דרך אגב המייסדים אוכלים אצלי באופן קבוע, ולהם יש דור המשך, ובאמת זייברס הלכו והתפתחו והם אימפריה מאוד גדולה. זאת מעדניה שאתה לא אוכל בה אלא רק קונה, אבל באמת דליקטסים מכאן עד מכאן עד מחרתיים.
שהם מייצרים או מביאים?
את האוכל המוכן הם מייצרים אצלם, את שאר הדברים הם מביאים. אני חושב שכדאי להגיד שרוב ה-Jewish Delis הם לא כשרים. בוא נגיד ככה, שברני גרינגרס מפורסם בסטרג'ן שלו. כמו שכולנו יודעים, סטרג'ן זה הדג של הקוויאר, והוא דג לא כשר.
חידקן נדמה לי בעברית, אם אני זוכרת נכון.
וזה בכלל, זה לא האוכל היהודי כמו שהוא היה בשטטל, נכון? זה איזה גרסה מאוד מסוימת שהניו יורקים נתנו, הניו יורקרים נתנו לאוכל הזה.
לגמרי, לגמרי. למרות שבחלק מהם אתה מוצא קנישז, יש יידישקייט, אבל שוב, כן, זה יידישקייט של איך להגיד, מזרח אירופאים שהגיעו לאמריקה, הוא פחות מוצלח מהיידישקייט של המזרח אירופאים שהגיעו למזרח התיכון.
מעניין. ולניו יורקרים עדיין יש חולשה גדולה לאוכל הזה, או שזה כבר הולך ועוזל, התשוקה הזאת?
בוא נגיד ככה, סנדיי ברנץ' בלי בייגל אין לקס, זה לא משנה המוצא שלך, זה לא משנה אם אתה יהודי, קתולי או מוסלמי, זה must every Sunday.
אז משהו נשאר.
אני קולט שמשתרבבות לי מילים באנגלית, אבל...
אמרנו שבועיים, שבועיים, מה? גם פה צריך חצי חצי.
פשוט מדברים על Jewish Delis, אז...
לא, זה בכן, זה בסדר, זה נשמע נורא טבעי, ניר. אני רוצה לשאול אותך אז ככה לסיום, אני ושירי קץ כאן דיברנו לפני התוכנית, ולשירי יש איזו תיאוריה מאוד יפה, ושירי, אני עושה לך ככה, אני מצמצמת את משנתך, שהיא טוענת שמעדניות במובן מסוים הן קצת כמו אוצרות, אוצרות של תרבות ושל מוזיאונים, זאת אומרת שפעם מעדניה הייתה צריכה באמת אולי להביא, בוא נלך ללווינסקי, נאמר, את הדברים הטובים מיוון או מבולגריה או מטורקיה, ולייצר איזה קדר כזה של האוכל ההוא של אז. זה הסיפור של המעדניות בניו יורק? לא ממש.
היסטורית כן, היום קצת פחות. היום קצת פחות לצערי, אבל שוב, זה אנחנו מדברים כל הזמן על ה-Jewish Deli, וכשאנחנו מדברים על המקומות היותר מודרניים טיפה, אז באמת פה יש כבר תהליך של אוצרות, שמי שדרך אגב זיהה את זה וניחס את זה לעצמו, זה הול פודס. זאת אומרת, אתה נכנס להול פודס בניו יורק, ויש לך תמיד בגבינות ובירקות סקשן שלם של דברים מהאזור. זאת אומרת, אתה בניו יורק, אז יהיו לך מחלבות מאפסטייט, ומניו ג'רזי, וירקות, כמובן רק בקיץ, באביב ובסתיו, לא בחורף. ירקות מהאזור, וזה, לשם העולם הולך היום, וזה דבר נורא מרגש. מי שעושה את זה מדהים דרך אגב, זה אח שלי הגדול, שהוא הכי מתוק בעולם, ואני רואה באמת איך הוא שם לב לכל פרט, מאיפה מגיע, למה מגיע, פשוט כי זה חשוב לו.
איזה ניסיון באמת להביא תרבויות, ושיוצאיהם ימצאו את המוצרים האלה. זאת אומרת, קצת עוצרות, כמו שאמרתי, פשרי.
כן, כן.
אהבתי את המונח הזה. טוב, אז ניר, תענוג לשמוע אותך. אנחנו מחזיקות אצבעות עם ארבע.
ניפגש בניו יורק, מה זאת אומרת?
כן, אנחנו נבוא לבקר. נבוא לבקר. תודה רבה על השיחה הזאת. ניר צוק, ארבע בניו יורק עכשיו, להתראות.
ביי, תודה.
ביי. Well, explain to me how you do it. What do you say? Harry Vasali, Madaniat Katz, תקשיבו. Squash game. You don't play squash. I don't know that. They just met me. Out of bed and leave at 3:00 in the morning and go clean your andirons. הם יפים פה במעדניה שירי, נכון?
והיא עורמת פרוסות פסטרמי, הלחם השיפון שלה.
זה מוזר בלי לראות את זה.
כן, זה קצת משנה. אבל תכף זה יגיע ויבינו לבד. Are you okay?
Oh, God. Oh, God. Oh, God.
אז כל זה במעדניית קץ על כריך הקורנביף, זה היה קורנביף?
כריך קורנביף, ומיד הלקוחה שלי יד מבקשת את אותו הדבר בדיוק.
אז זאת מעדניית קץ. אז אנחנו תכף ממשיכות עם סיפור המעדניות שלנו, נתקרב קצת לכאן לארץ. תכף נמשיך בסרוויס. Yeah.
time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out.
אנחנו כאן בסרוויס, ואנחנו מדברות על מעדניות, שירי, ובארץ אחת התופעות המעניינות זה באמת להיכנס ולראות מעדניות של יוצאי רוסיה, מעדניות רוסיות נקרא להם.
תמיד רציתי לצאת לסיור עם מישהו שיראה לי ככה מבפנים, כי הכל שם לא כתוב בעברית, וחלק מהעובדים לא דוברים עברית, אז זה קצת מאתגר, זה כאילו...
בדיוק, אז קשה מאוד, זה נראה כמו עולם נפלא, אבל אם נכנסים לשם עם סל, אני לא בטוחה שנדע מה לקחת, ואני חושבת שיש שם המון המון דברים מאוד מאוד טובים. אז ביקשנו לדבר עם ז'אן אגור, שהיא חוקרת קולינריה, ולשמוע ממנה קצת על מעדניות רוסיות. שלום, ז'אנה.
שלום, שלום.
שלום, אז זה באמת, ספרי לנו קצת, אנחנו באמת לא יודעות. אני רואה שיש שם כל מיני נקניקים מאושנים כאלה, וגבינות שנראות טוב. אבל נדמה לי שאנחנו מפספסים שם הרבה דברים. קחי אותנו לסיור קצת.
את יודעת, לפני שכוננתי לשיחה בינינו, שאלתי חברה רוסיה, פחות ותיקה ממני, מה היא קונה במעדניות רוסיות? היא אומרת, אני לא נכנסת לשם. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, כי אני באה לקנות דג מלוח, ואני נשארה עכשיו 400 שקל.
זו סיבה מצוינת.
כן, ניבלתי לרגע, אבל כן.
בדיוק.
וזה נכון, לדעתי, בעיקר באמת, המעדניות האלה גם פורטות על ימי הנוסטלגיה, של יוצאי חדר העמים. אני חושבת שחשוב לציין שזה יוצאי חדר העמים, כי זה הרבה יותר מרוסיה, ויש הרבה עמים והרבה תרבויות אוכל שמקופלות בתוך המקום הזה. נכון, צריך שמה, צריך מורה דרך, כי הכל כתוב ברוסית, ואת יודעת, תודעת שירות מפותחת אף פעם לא התיינה יוצאי ברית המעצות, וזה מאוד מובהק במעדניות האלה. זה כאילו חלק מהחוויה.
נכון.
אין חיוכים, זה מאוד קשוח.
וחלק מהאוכל הוא אפילו לא מברית המעצות, נכון? הוא חוזר אחורה לרוסיה, לשל פעם, נכון? כי היה היצע מוגבל בברית המעצות.
היה היצע מוגבל, אבל זה אותו מטבח, אתה יודעת.
כן, ברור.
והיו מקומות שהיה בהם הכל, לדעת, לכל מיני חברי מפלגה מיוחצים. כן, צודקת, אבל זה לא, למשל, לא שם דברים של, אני גדלתי בברית המועצות, ושאליתי לארץ עדיין, זה הייתה ברית המועצות, לפני עידן
הפרסטרויקה
וכל זה, כן, ולא היו שם שכשהגעתי למעדני הרוסי, כמעט לא דברים שלא הכרתי, כאילו,
כן, זה היו הדברים שהיו ברוסיה, זאת אומרת,
כן, בגדול כן, במעדניות טובות כן, אני באה מריגה שזה אזור יחסית ישיר ומבוסס, אבל המחסור היה בדרך כלל בדברים טריים, בבשר טוב, בירקות טובים, דווקא כל מה שנקרא קונסרבים, כל הדברים המשומרים והמומלחים והמוחמצים, אני חושבת שהיו, עובדה, הכרתי אותם בכל אופן. אבל אני חושבת שבגדול, הצודקות לגמרי, יש שם אוצרות, לאו דווקא בקטע של האוכל הבריא והביטיב. ואולי טוב שזה ברוסית, כי אנחנו, אם היינו קוראים את כל מה שיש בפנים,
לא היינו הולכים.
התקף לב, בילטין.
בדיוק. זה לא בדיוק אוכל עם תודעה בריאותית מפותחת. ואני חושבת שהדברים שהם הארדקור, זה דברים שאפשר לסכם אותם במשפט אחד, זה דברים שהולכים טוב עם וודקה.
זקוסקה, לא? זקוסקה קוראים לזה?
זקוסקה, בדיוק. זקוסקה זה בעצם הגרסה הרוסית של מזטים, וזה תמיד משהו שבא ליד אלכוהול, ולא אלכוהול מהסוג של יין, זה תמיד אלכוהול או בירה או וודקה, שזה כמובן העניין. זאת אומרת, זה אוכל שוצא לך אחרי שתשתות, זאת אומרת שזה דברים מלוכים, מוחמצים, מאושנים, וזה יכול להיות כל מיני נקניקים, נורא, רוסים נורא, ונקניק ממש, יש בדיחה מהו הדג הטעים ביותר, קוראים לו נקניק. נקניק זה בעצם פסגת האושר.
אבל איזה נקניק למשל? מה חייבים?
יש למשל נקניק שנקרא לוביצ'נסקיה, שזה תרגום מדויק לחובבים, שזה דומה למורטדלה. יש אחד שקוראים לו דוקטורסקיה, שזה כאילו מלשון רופא. למה זה משון רופא? כי זה כמו מורטדלה, אבל בלי השיבוץ הזה של השומן הלבן.
של השומן הלבן, כן.
כן, מה שבהכרח הופך את זה למוצר בריא, כן. הדוקטורים לי. יש כל מיני מקניקים מושנים שאני לא באמת זוכרת את השם שלהם, אבל כן, סלאמי סטייל אני מהם. יש משפחה שלמה, שוב, זה דברים מצוינת בגדול, לדעתי, את יכולה למצוא את כולם בטיפטם, בדרך כלל תוצרת הארץ, תוצרת מזרע או דומיהם, כל מיני שוק חזירון מאושן כזה, ואתה יודעת, המון בשר מאושן, מאוד מאוד אהוב, פשוט לטעום ולראות מה הטעים. המחלקה לא פחות חשובה, אבל אפילו בעיניי יותר מעניינת, יותר מקורית, זה הדגים המאושנים. ופה כבר יש, תיאת, לצד דברים שאנחנו מכירים, כל מיני תלומיד מאושן, דברים כאלה, יש כמה דברים ממש מעולים. אחד האהובים עליי זה מה שנקרא שפרוטים, שאתם בטח שמעתם על זה.
כן.
שפרוטים זה דג באישום חם, דגיג, לא דג, זה דגיגונים פצפונים, זה נמכר בקופסאות שימורים או בצמצנות, וזה מוצר משומר. מאושנים באישום חם ומשומרים בשמן, וזה נורא, נורא טעים.
זאת אומרת, זה טעים גם לא... זה קצת כמו אנשובי, סליחה שקטעתי אותך, זה מלוח, מלוח?
לא, זה לא מלוח, מלוח, תחשבו דג... זה דג באישון חם, זה דג יותר כאילו, תחשבו על משהו בין מתוגן למאושן, צריך לטעום את זה, זה לא כמו אנשובי. אנשובי זה דג שאת לא יכולה לאכול אותו איזה איז. אנשובי זה סוג של תבין בעיניי.
צריך לפרוט לחם או משהו, כן, בלי חשבתי על מגננה כזאת, כן.
שפרוטים, תשימי מולי קופסה של שפרוטים, אני אכפל.
עם וודקה, עם וודקה.
צוננת. עם וודקה, עם בירה, זה נפלא. עכשיו, זה מוצר, מעניין, זה מוצר שמגיע מריגה, עיר הלטטי, לכן אולי יש לי סוף ספוט לזה, והוא מוצר מוגן על ידי איחוד האירופי. זאת אומרת, אי אפשר לייצר שפרוטים, אלא אם הם עשויים בריגה, מידת מאוד מסוים. ולי זה מזכיר ילדות שלנו. כן, ממש, כן.
שמפניה של ריג.
השמפניה של הדגים, כן.
השמפניה אצלנו ברוסיה, פשוט כל דבר שהוא לימונדה עם קצת אלכוהול, קראנו שמפניה,
כן.
והשפרוטים האלה הם בעיניי מעולים לסלט, מעולים לקריחים. אם אנחנו כאילו צריכים לסווג את זה, שווה לכל פודי. לא חשוב מה מוצאות, שפרוטים זה בהחלט חלק מהרשימה הזאת. עוד דג שאני מאוד אוהבת נקרא בליק, שזה מי שיודע טורקית, זה גם מזכיר קצת מילה טורקית, בליק זה גם דג בטורקית. זה דג, אני לא יודעת מאיזה דג עושים את זה, זה מאושן, פורסים את זה דג ושמים את זה על לחם, זה מאוד טעים. יש קילקה, שזה כמו, דמיינו דג מלוח, כמו הרינג, אבל בפורמט ממוזער, זה משהו בגודל של זרת. ונמכר גם כן, זה מומלח במלח, זה לא מאושן, וכזה פותחים את זה לפילטים קטנים, ושמים את זה על קנפס עם עיגול של ביצה קשה, וזה מאוד גם כן נחשב וטעים. אז כל המחלקה של הדגים זה בהחלט משהו ששווה לשים עליו לב.
זה נשמע נהדר, ובאמת שמענו המון גאווה בקולך, זה היה מאוד יפה. אבל אני רוצה לשאול אותך, חוץ מדגים, ז'אנה, אני יודעת שיש למשל גם חרדל תפוזים. נתקלתי בדבר כזה.
אז זהו, אני בדיוק אכן מסתכלת על אותה כתבה שבזמנו עשיתי יחד עם יעל רייס, עוד בימיו שלה לשולחן, שאותו ערכתי במשך כמעט 30 שנה.
הזכור לטובה, בוודאי, בוודאי.
תודה. אני מסתכלת על החרדל עם תפוזים הזה, ואני רואה שמה, אני מסתכלת על התמונה. אני לא הכרתי את המוצר הזה, אני לא חושבת שהוא מוצר תוצרת רוסיה.
זהו, זאת השאלה. זאת השאלה באמת.
פשוט תראי, זה לדעת, הם לא מבקשים תעודת זהות בכניסה, תעודת המוצרים.
כן.
דברים שרוסים אוהבים, רוסים אוהבים דברים נקניקיות ונקניק, החרדל זה חבר הכי טוב של הנקניקייה,
וזה הולך באמת, טוב. כן.
זה הולך טוב. אני ספציפית את החרדל הזה לא מכירה, אבל נשמע לי מאמן.
זהו, זה נשמע נורא נחמד, חרדל תפוזים. וכל המוחמצים שאמרת בתוך הקופסאות, זה מאוד מעניין מה שעלה בכתבה שלכם.
אז שם יש באמת, יש כל מיני מלפפונים, יותר שמזכירים את המלפפונים של הדלי אניוקי, קצת מתוקים קצת עם כאלה בומקלח קטנים עליהם. ויש פטיסונים, שזה סוג של מעין ממשפחת הקישואים, וכמובן פטריות, גם מומלחות וגם...
פטריות זה אתגר, אני חושבת שמי שלא מכיר זה באמת מפתיע.
יש להם גם מרקם כזה שאנחנו לא מכירים, שיותר צריך ללעוס אותם, כן.
נכון, זה חלקלק ולעיף בעת ובנחת, בדרך כלל מוצפים לזה שמנת חמוצה, שזה הדבר הכי חשוב, אני בא חרוסי, כל דבר אוכלים שמנת חמוצה, וטבעות בצל, ועושים איזה מין סלט פטריות כזה שולך טוב עם וודקה.
עכשיו זה נשמע נחמד. העניין הזה עם הוודקה מוצא חן מהי, כל דבר אוכלים את זה, ווודקה.
כן, בסוף האייטם, אני משליחה לכם קוקטייל וודקה מיוחד מאוד.
אוי, נפלא.
כן, ומה עוד?
הכינו את האפרונות, כן.
אם אנחנו רוצים עוד פעם לדבר עם חומרי גלם, שהם שווים לכל סודי, מה שנקרא, אז לשים לב בבקשה לשמן חמניות לא מזוקק. שזה, אנחנו מכירים את שמן חמניות מכל סופר, אבל לשמן חמניות שאנחנו צורכים אותו הוא ניטרלי לחלוטין בטעמו, בדיוק כמו שמן סויה או שמן חירייה. השמן חמניות הוא לא מזוקק, יש לו טעם של חמניות. והוא ממש שמן, הוא שמן נפלא לסלט.
הוא לא משתלט בטעמים?
הוא שתלטני, אבל זה היופי שלו. הוא לא מתאים לכל סלט, אבל למשל סבתא שלי... מצד אימי שנוצאה מקישנז והיה לה סלט חצילים שרופים, ואני אחרתי סלט חצילים שרופים ברוסיה, שזה הישג לא קטן. הסלט שלה היה בעצם חצילים שרופים עם עגבניות, בצל והמטובל בשמן חמניות לא מזוקק, וזה מה שנתן לו את הטעם המיוחד. כשמצאתי את השמן הזה בארץ, נורא שמחתי, ומיד אימצתי אותו אל ליבי.
נוסטלגיה ממש. אפשר גם לטגן איתו, או שרק לטבל איתו? זאת אומרת, מטגנת
אני
איתו?
אני מניחה, תקשיבי, ברוסיה זה היה רק לא מזוקק.
כן.
ותגנו איתו.
כן.
והיה לזה ריח. עכשיו, היו כאלה שעברו את זה, וכאלה שלא, הוויכוח הכי צוער בין סבתא הזאת, מצד אמא שלי, תגנה בשמן חמניות, לבין סבתא מצד אבא שלי, שתגנה הכל בחמאה. היה שיום, איך היא מתגנת עם השמן המסריח? יש את זה ריח, אבל יש אנשים שיתנו שגם משמן זית יש ריח.
נכון, נכון.
יש לו, יש לו.
זה אחד הוויכוחים, נשמע כמו אחד הוויכוחים הראויים בתבל.
אבל אם החמאה הפתעת אותי, חשבתי שזה יהיה שומן אבז.
אני נכון שגם שומן אבז, לא, שומן אבז הוא דווקא חלק מבישול רוסי, הוא חלק מבישול יהודי. שומן אבז הוא בעצם התחליף הקשר ל... זה שומן חזיר, מה נכון. זה שומן אבז? יש להם שומן חזיר, שזה בעצם סל, ה-lard, מה שנקרא, mm-hmm. שזה השומן. מה עוד? כל מיני מוצרי גבינה מעניינים, למשל, אבל במשפחת, ברוסיה, ברוסית מבחינים בין סיר, שזה גבינה קשה, למשל, קוראים גבינה צהובה, לבין טבורוג, שזה גבינה רכה. וטבורוג כבר נכנס גם לסופרים המיינסטרים
כן,
בארץ.
כן, כן, מוצאים בכל מקום.
כי הוא מצוין לעשייה, הוא קצת כמו טוף טעם של טרה, הוא כזה יבש קצת. אבל יש למשל משהו נורא חמוד, שזה כמו חוביות כאלה של טבורוג מתוק, עטוף במעטה שוקולד. זה נראה קצת כמו ארטיקים, וזה לא ארטיק, זה בעצם חטיף גבינה כזה, שגם אפשר גם למרוח ללכת, ואז הגבינה מתערבבת עם השוקולד, וזה סוג של מעדן ילדות.
הוא בעצם מזכיר גבינה לבנה, נכון? שנקזו ממנה חלק מהנוזלים. נכון? זה מה שמאפיין אותו.
כן, כן. הרבה נוזלים.
זה נשמע נהדר למרוח עליך.
זה ממש ניתן למריחה.
ואפרופו דברים מתוקים, אני רוצה, ז'אנה, לצערי, אנחנו תכף צריכות לסיים, אני רוצה לשאול אותך על גלידות, כי באופן הופתעתי, קנינו כמה פעמים עם הילדים במעדניות רוסיות גלידות וארטיקים, והם היו נפלאים. הטעם של הווניל היה אחר לגמרי.
נכון.
וממש התענגנו.
האמת שאת צודקת, אין לי, אני לא יודעת בדיוק איך הם עושים את זה אחרת, אני הייתי ונשארתי חולת גלידה, ונורא אהבתי את הגלידות ברוסיה, דווקא הפשוטות, את הגלידת וניל עם הווניל, לא יודעת, אולי הם עושים, אין לי מושג מה עושה אותן מיוחדות, אבל את צודקת, גם לי זה נורא טעים. אבל אני חשבתי שצילי זה פשוט נוסטלגיה, אבל...
לא, לא, זה ממש טעים. אולי, לא יודע, אולי השמנת שם, לא, באמת תעלומה. ננסה לפענח את זה פעם, כי זה טעים, זה ממש טעים. אז טוב, מה, אמרת משהו על איזה מתכון עם קוקטייל וודקה?
קוקטייל מפורסם שנקרא דמעה של קומסומולית, או בשמו אחר נקרא כוכבים מנצנצים. אז צריך 100 גרם וודקה, וצריך עוד 100 גרם וודקה, לנער את זה היטב, ולהגיש.
נפלא, אני אנסה להכין, נראה אם אני אצליח ולא לשתות את זה לפני הניעור.
וזה מורכב גם.
נשמע נהדר. ז'אן אגור, על השולחן לשעבר, המון המון תודה על השיחה הזאת.
זה כיף.
להתראות. ביי ביי.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre, on n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie.
אז שירי, דיברנו על מעדניות בניו יורק, ודיברנו על מעדניות של יוצאי חבר העמים, מעדניות רוסיות.
הכרנו מאכלים שלא הכרנו.
לחלוטין.
למדנו עליהם עכשיו.
אני רוצה לנסות שם כמה דברים. כתבתי את שמות הנקניקים, ואני הולכת עם רשימה
לבחון אותם מקרוב.
ועכשיו אנחנו הולכות לדבר על מעדניה טבעונית. מדובר במשק ברזילאי, ואנחנו נדבר עם מירב ברזילאי. שלום מירב.
שלום וברכה.
מעדניות טבעוניות, נושא שקרוב לליבה של שירי, נכון, הטבעונית
נכון,
שלנו.
נכון, לא טבעונית, אבל כן, אני מאוד אוהבת את מה שקורה אצל מירב, ואני חושבת שמה שמעניין שם, זה שהיא צריכה לתת אלטרנטיבות טבעוניות לתבשילים ביתיים, שזה מה שהיא עושה. נכון, מירב?
כן, כן.
עד כמה בהחלט. זה מאתגר?
קודם כל, כל הרעיון הזה של להמציא מעדניה טבעונית, ולייצר באמת שיהיה לה מספיק עניין ואוכל ו... ולייצר את החוויה הזאת של מעדניה בטבעונות, זה כבר אתגר מאוד גדול, וכל היום להביא באמת את החוויה של אוכל ברמה גבוהה, שהוא איכותי, שהוא מיוחד, שהוא טעים, שהוא כיפי, שהוא נראה טוב, וכל הזמן להמציא מחדש תבשילים, ולהמציא את המטבח מחדש.
אז זהו, יש שם מין ויטרינה כזאת, שהיא באמת עמוסת תבשילים כאלה, שהם נראים מצוין, מגרים, מלאי רטבים וכל מיני כאלה, נגיד, אני חושבת שיש חריימה, אם אני לא טועה, נכון? אני מנסה לזכר מה אכלתי אצלך. אז איך את מגיעה להכין חריימה שהוא טבעוני? כאילו, איך את מפתחת את זה? זה מתכונים שעפים ברשת, או שזה משהו שאתה צריך לנסות ולפצח?
לא, לא, אנחנו... יש כאן צוות של כמה אנשים שגם מהמסעדה וגם מהמעדניה, בעיקר עומרי סיבול מהמסעדה, ושני בנה התייצפת על המעדניה, ואנחנו כזה הרבה בדיאלוגים, והרבה בסיורי מחות, וכל הזמן מחפשים רעיונות, וכל הזמן חושבים איך לעשות דברים, לעשות את הקציצה הטבעונית הכי טעימה. הרעיון הזה למשל, ששני בא איתו יום אחד, של להכניס קצות לתוך טופו, ולהביא את הטעם הימי הזה לתוך הקציצה הזה, כאלה הברקות, או אנחנו מחפשים כל הזמן פתרונות ללא גלוטן, לא להשתמש בקמח ובזה כפתרון הדבקה. אז משם זה לוקח אותנו לכל מיני חיפושים אחרי כל מיני קמחים מיוחדים, וכל מיני חיפושים אחרי חלבון אלטרנטיבי, וכל הזמן עושים ניסיונות, ניסיונות וניסיונות וניסיונות.
ומי הקהל שמגיע אליכם נגיד בשעת צהריים? חלפתי שם עם האופניים וראיתי המון אנשים עומדים. מי האנשים האלה?
אני, כל פעם אני מפתיעה נראה לי את כולם כשאני אומרת שאני לא חושבת קהל טבעוני. אני לא חושבת שהקהל טבעוני, רובו. יש כמובן טבעונים שבאים אלינו, אבל אני חושבת שרוב הקהל זה שוחרי, קודם אנשים צעירים, בצהריים, באמצע שבוע, אנשים רעבים, לא צעירים, גם צעירים אולי. אנשים רעבים מכל האזור, יש כאן הרבה מאוד מגדלים של רוטשילד וכל הסביבה, ואנשי עסקים שנראה לי שאם הם לא טבעונים, אבל הם מפחיתים בשר, כמו שאני מקווה שכולם עושים בימים אלה, ומפחיתים בכלל חלב ומוצרי חלב, ומפחיתים גלוטן ומנסים לאכול בריא יותר, והם גילו אותנו בתור אופציה לארוחת צהריים מעולה ומזינה ואלטרנטיבית, ונראה לי שאוהבים את האוכל, מצביעים ברגליים. ויש כמובן את הטבעונים שבאים במיוחד, גם עם מרחקים, יש אנשים שמזמינים, אנחנו עושים את המשלוחים, אבל באמת אני חושבת שמגיעים מכל הסביבה.
ולמה את, למה את בחרת להתעסק עם זה? זאת אומרת, את כאילו...
זה אידיאולוגיה?
כן, זהו, למה טבעונות?
זה התחיל מאוכל אורגני, סירי מכירה אותי בקובע של צמחונות ו... ואוכל אורגני. זה התחיל מזה שהבנתי, זה היה לפני הרבה שנים כשהבנתי שמשהו לא הגיוני קורה בצלחת שלי ובצלחת של הילדים שלי. ולאט לאט זה מתפתח עם השנים. זה התחיל מזה שהתחלתי ללמוד ולהתעסק עם חקלאות אורגנית, ולא הייתי מוכנה יותר לאכול שיק, והייתי אף בהיריון, ולא הייתי מוכנה, זה הגיע מהמקום של בריאות, ולאט לאט מקום של מודעות לבעלי חיים, ומקום של צמחונות וסביבה, ואקולוגיה, ו... זה מכל ה... נראה לי שאנחנו די שותפות לזה, שזה מגיע מכל המקומות ביחד.
יש איזה, מירב, אני רוצה לשאול אותך, זה אולי שמה יומרני, אבל אולי זה ככה, אולי יש איזה שאיפה קצת לחנך, אני אשתמש במילה קצת קשה, את הקהל לאוכל שכזה?
אני ממש משתדלת להימנע מזה, אני נורא לא אוהבת את ג'אנר המחנכים, אני מתנגדת לו... כתפיסת עולם, בטח לא במטיפים, הטבעונים. אני נורא לא אוהבת את זה, אני מקווה נורא שלא רואים אותי ככה. אני כאילו בא מהמקום המאוד נעים ואומר, כאילו, וואלה, אפשר לאכול נורא טעים טבעוני, ונורא בריא טבעוני, ואוכל יותר איכותי ויותר טוב, ומרגישים יותר טוב. וגם על הדרך, החיות נהנות מזה ומסיקים ללב, ומתחילים להיות, נהיים אנשים טובים יותר, וזה, בואו תתאמו כאילו, ואני... כאילו ממש בא מהמקום הזה של לתת את האלטרנטיבה. ואם יש עכשיו מעדניה טבעונית, קחו הביתה אוכל לשבת ותוותרו על חיות בצלחת שלכם בשבת, וכאילו, וזה פשוט יהיה, זה פשוט כיף, אבל זה לא מהמקום המחנך, זה באמת מהמקום שמציע את האפשרות.
שמציע אוכל טעים. יש לנו איזו תפיסה שטבעוני, אורגני, הם יותר יקרים. כי חומרי הגלם הם יותר יקרים, וכי התחליפים לעתים הם יותר יקרים. זה נכון?
אני לא חושבת, אני חושבת שברגע שאתה משתמש, זה נכון שאוכל טבעוני הוא עתיר עבודה. מה שיותר יקר זה לא החומרי גלם. המחירים של, אולי אפילו, זה תלוי, הרי בשר הוא גם כן, הרי פירות ים, דגים, דברים ש... וחומרי גלם מאוד מאוד יקרים, אני לא חושבת שהם יותר... זולים מאגוזים ומטופו ומפטריות, אבל מה שמייקר טיפה את האוכל הטבעוני זה העבודה, זה אוכל שהוא עתיר עבודה, אתה לא מקבל מהקצבייה איזה נתח של משהו וזורק אותו בתנור, אלא אתה זה תהליך נורא נורא מורכב. אחת הסיבות שפתחנו את המעדניה לצד המסעדה זה כדי לאפשר אופציות שהן לא יוכרות כל כך, כי באמת במסעדה יש עלויות מאוד גבוהות ויש צלחות ויש סרוויסים.
כן, אז פה ואתה, זה מוסיף.
וזה במעדניה, אתה מוכר ממשקל ואתה, אנחנו צריכים למכור אוכל טוב ומאוד איכותי. אני חושבת שהמחירים הם
אותו דבר,
הם
פחות
מאוד אגונים.
כן, הם אגונים.
כן.
אתם משתמשים בביונד מיט, כל העניין הזה של חלבון האפונה והפיתוחים החדשים נכנסו אליכם לתוך המעדניה?
אנחנו לא קונים אוכל, חלק מהתפיסה היא גם לא לקנות אוכל תעשייתי, כאילו לעשות את הדברים לבד, וברגע שהאוכל, את יודעת, לא לקנות המבורגרים כמו ביונד מיט שהם כבר מוכנים וקפואים, ויש בהם את כל מה שיש בהם, ולעשות את הדברים בעצמנו בצורה מאוד איכותית ומאוד
עתיר עבודה, זה
משהו. עתיר עבודה.
כן.
טוב, אז
כן.
אנחנו תכף צריכות לסיים. תני לנו דוגמה לכינוח. בואו נסיים עם כינוח שיש אצלכם, כינוח טבעוני.
במעדניה?
כן.
עכשיו ברגע זה עברתי במעדניה וטעמתי סדרה חדשה של עוגות שמרים. אנחנו עושים עוגות שמרים, ובאמת היה אתגר, זה עדיין אתגר, לעשות עוגות שמרים טבעוניות, בלי חמה, חוטיות, טובות, טעימות כאלה, מנחמות. מוזמנים לעבור לתאום את העוגת שמרים שהרגע טעמתי.
נבוא, נבוא, עשית חשק. משק ברזילאי, תודה רבה לך, מירב ברזילאי, על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי ביי.
טוב, אז עכשיו אנחנו היינו כבר בניו יורק וברוסיה ובטבעונות ואנחנו הולכות אל האוכל היהודי עכשיו וביקשנו את פיני גורליק שהוא מדריך סיורים ומומחה לאוכל יהודי לספר לנו קצת על מעדניות של בני ברק. שלום פיני. אז אנחנו שמחות שאתה איתנו וספר לנו קצת, הסיפור הזה של מעדניות בבני ברק הוא עתיק יומין? זאת אומרת מדובר על מעדניות של עשרות שנים?
מדובר על מעדניות של הרבה עשרות שנים, מדובר על בכלל מין מנהג כזה שהתחיל בעיקר מהמקום שבו ביום חמישי בלילה, הלילה שלקראת יום שישי, שבטרמינולוגיה שלנו נקרא ליל שישי. ליל שישי זה לילה שבו נהוג לשבת וללמוד הרבה יותר שעות מהרגיל, נהוג ללמוד חלקם כל הלילה, ומתישהו באמצע הלילה עושים איזושהי הפסקת אוכל כזאת, אז חלק גדול מהמעדניות מכינים צ'ונט או חמין לכבוד הדבר הזה, והחמין של יום חמישי בלילה, או חמין של ליל שישי, הפך להיות מושג בבני ברק. לא רק בבני ברק, אבל בכל קהילה חרדית כמעט, החמין של ליל שישי הפך להיות מושג, אנשים מחכים לו, אנשים נהנים ממנו, כמעט בכל מאפייה, קיוסק, בטח בכל המעדניות, בהרבה בתי כנסת שאנשים יושבים, או בתי מדרש, שאנשים יושבים ולומדים המון שעות, אז בליל שישי מישהו מביא סיר צ'ונט או סיר חמין וחוגגים סביב הדבר.
ובכנות, אחרי הסיר הזה נרדמים או ממשיכים ללמוד ביתר סט?
לא, חוזרים ללמוד, חוזרים ללמוד.
כל הכבוד.
זה לא מרדים, אבל
כל הכבוד. ומה קורה ביום שלישי אם אני אבוא למעדניות האלה, אני אראה כמעט שממה, ריק?
ביום שלישי חמין בדרך כלל אין להם, חמין וחלק מהקיגלים שהם מיוחדים לשבת, יש, יהיו במדניות האלה סלטים, בשרים, דגים, תוספות, ברובם זה יהיה קר ממש מהמקרר הביתה, יש כמה מקומות שיש להם שולחן או שניים או עשרה מקסימום שאפשר לשבת ולאכול במקום, אז הם גם במשך השבוע, הם סוג של מסעדה כזאת, מסעדה, הייתי אומר מסעדת פועלים, אבל אין הרבה פועלים בבני ברק.
אבל זה פחות מקובל פיני, נכון? או שאני טועה לשבת ולאכול וליהנות?
לא, מאוד לא מקובל. לצאת לאכול מאוד לא מקובל בבני ברק. אוכלים כשיש צורך, נניח, מישהו שאין לו בבית, או מישהו שהוא בדרך מכאן לשם, אבל לצאת לאכול כבילוי ממש לא מקובל בכלל.
את רוב הצ'ונטים באמת רוכשים מבחוץ, או שרוב התושבים מכינים לעצמם את הצ'ונט?
בני ברק כדוגמה זו עיר של 200 אלף תושבים. אז יש שם 20 מעדניות כאלה, זה לא. רוב האנשים מכינים בבית, רוב בתי הכנסת מכינים לעצמם בבית. עדיין יש שוק לא קטן, כי המון המון בחורי ישיבה יוצאים בלילה לטעום מהצ'ונט. הרבה עורכים באים לבני ברק, גם מהקהילה החרדית שבאים לעשות קניות לשבת או קניות בכלל, ועושים סיבוב עם הצ'ונט הזה. יש מקומות בבני ברק שיש להם צ'ונט כל ערב, כל ערב, כל השבוע.
שאפשר לאכול כל השבוע.
מי זה שאוכל כל ערב צ'ונט? אני צריכה להבין
אותו. אנשים תורמים קצת.
אני מוכנה, בחורף. בחורף? אני רוצה לספר שאכלתי פעם צ'ונט גם בשבע בבוקר, אבל נשמור את זה לפעם אחרת. כשקר זה תענוג, זה תענוג.
וזה לא רק בני ברק, זה פתח תקווה, שזאת עיר פתח תקווה, כן, יש מקום כזה בישראל. ויש שם קהילות חרדיות או קהילות מאוד דתיות, ומסתבר שיש גם שם חמישי, רק חמישי בלילה, או ליל שישי, כמו שאנחנו קוראים לזה, אז יש צ'ונטיות גם שם, צמוד לבית מדרש הזה, צמוד לבית מדרש ההוא, כי יש לזה מקום.
פיני, אנחנו נמצא שרק הנשים מכינות את הצ'ונטים, או שנראה באיזושהי מעדניה גבר שהכין צ'ונט, זה יכול לקרות?
בהחלט כן, יותר מזה. ברוב המעדניות, הצוות הוא צוות של גברים. גם במטבח, גם מאחורה,
גם במטבח, זאת אומרת, גם את הסיר עצמו הכין גבר.
גם במטבח, כן. כן, גם בתי הכנסת, לפחות באלה שאני מכיר, מי שמכינים את הצ'ונט הכי שווה זה הגברים.
מה מכילים הצ'ונטים האלה?
את רוצה לעשות אותי רעבה?
מה בסיר?
לא, אז זה טוב, יש צ'ונט פרווה ויש צ'ונט בשרי. הצ'ונט הבשרי מכיל בדרך כלל בקר, ואו גם הודו, הרבה תפוחי אדמה וכל מיני קטניות למיניהם. חוץ מזה, ברוב הצ'ונטים, וזה נחשב המעדן של הצ'ונט, יש את הקיגל של הצ'ונט. הקיגל של הצ'ונט, בשונה מקוגל יטריות או תפוחי אדמה, הקיגל של הצ'ונט זה בעצם הבפנים של הקישקה. קישקה זה מעיים ממולאים, מעיים ממולאים. היום מדינת ישראל, עד כמה שידוע לי, לא מרשים למכור מעיים. זה לא פשוט להשיג מעיים. אלה שמשיגים מעיים, אני לא יודע איך הם משיגים אותם. המשרד הבריאות טוען שקשה לנקות אותם כראוי, ורובם משתמשים ב... יש משהו מלאכותי כזה, אור מלאכותי או פלסטיק מלאכותי, משהו כזה, כדי לעשות את הצורה הזאת של המעיים. ברוב הצ'ונטים לוקחים רק את הבפנים של המעיים, שזה בעצם קמח מטובל עם בצל ושמן
המלית של המעיים.
נכון. ואת זה שמים בתוך הצ'ונט להתבשל. וזה הקיגל של הצ'ונט, זה נחשב המעדן של הצ'ונט.
זה טעים, טעים.
עכשיו, הוא דילג מקודם גם באלגנטיות, קטניות. זה שועית או שזה גרגירי חמצה?
קטניות זה שועית וחומוס הרבה, שועית מכל מיני סוגים, אבל בעיקר רק אלה. בעיקר שועית וחומוס. המתוחכמים יותר, לא בחנויות, לא במעדניות האלה מיניהם. בחלק מבתי הכנסת, בחלק מהבתים, אז עושים עוד דברים, נגיד גם חיטה ועוד כל מיני
כאלו.
אבל, כן, אבל במדעניות, בסטנדרט, בשוטף, זה בעיקר מיני שעועית שונים, נגיד לבנה ואדומה וגרעיני חומוס וגרגירי חומוס גדולים. אבל בעיקר זהו.
זה נשמע נהדר. עכשיו, שמעתי שיש מחירים שונים, הייתה איזה שמועה על צ'ונט זהב אחד שעולה מאות מאות שקלים. אתה יודע על דבר כזה?
לא שמעתי.
לא שמעת על צ'ונט זהב.
אני מכיר את הצ'ונט במנות. אני הייתי רואה ממנות, צלחת צ'ונט יכול לעלות בין 10-20 שקלים, תלוי באיזה מקום, תלוי אם הוא בשרי או פרווה.
לא, זה לא נשמע הרבה, אבל אם צריך למשפחה שלמה, וזה משפחה מרובת ילדים, זה פתאום קופץ בסכומים, לא?
נכון, אבל
כמו איזה מקום... גם אם תכיני בבית כמה יעלה סיר כזה של בשר, זה כסף.
כן, צריך. יש מקום בבני ברק שהוא בעצם קיוסק, שלא ימנה, ממש קיוסק. ובליל שישי, חמישי בערב, מ-8 בערב, מרגע שהשמש שוקעת, בערך כל 20 דקות יוצא סיר צ'ונט חדש מהמטבח, מגיע לחנות. כל 20 דקות חצי שעה, סיר ענק. אמר סיר ענק. וכולו נמכר שם בצלחות. ברובו נמכר בצלחות. אנשים באים, עומדים בחוץ ליד החנות עם צלחת וכף, וטורפים את הצ'ונט.
וזה
הזה.
תושבי בני ברק, או שזה מסתננים מבחוץ שבאים לבנות?
הרוב זה לא תושבי בני ברק. הרוב זה מבחוץ, או בחורי ישיבה שנמצאים בבני ברק, הם לומדים עכשיו שם, אז יש להם את הכמה שעות לצאת ולהתעבר פעם בשבוע.
נהדר. ופיני, במעדניות, חוץ מהצ'ונט, יש לנו גם את הדגים המלוכים הטובים.
הרבה.
את הרגל הקרושה. יש גם ארבס, נכון? אני אומרת נכון?
נכון, נכון, ארבס. ארבס זה... גרגירי חומוס מושרים ומבושלים אחר כך, מטובלים במלח ופלפל שחור. ארבז הוא בעצם מאכל מאוד מסורתי מיוחד לשבת. חלק גדול מהקהילות החרדיות, בכל ליל שבת, שוב זה שישי בלילה, כן, שלא נתבלבל, אל תבואו בזמן לא נכון, אבל בכל ליל שבת, אחרי סעודת השבת, במשפחה שיש להם מזל טוב, נולד בן, אז בלילה, אחרי הסעודה, מזמינים את כל הקהילה לבוא למה שנקרא שולם זוכר, שלום לזכר. ומה שמגישים זה בעיקר חומוס ובירה. בירה לבנה עם הגרגירי חומוס האלו.
גבר גבר, שלום לזכר. עוד...
כן.
תענוג, תענוג, מה צריך יותר?
אז חומוס הוא משהו מאוד מסורתי ומאוד מקובל בקהילה. במדעניות יש המון דברים, יש המון המון סוגי סלטים, חלקם סלטים שבטח לא הגיעו אלינו מפוילין וליטה.
מה למשל לא הגיע משם?
כל מיני סלטי עגבניות חריפים.
גזר בטח.
גזר, תלוי, יש את הגזר של הגפילטה פיש, שהגיע יחד איתו כל הדרך בשחייה. אז כל מיני, אבל גזר מרוקאי חריף לא היה בפולין. אבל יש את כל אלו יש במעדניות, כל הדברים, וכמובן, חלק גדול מהמעדניות אפשר לקנות ממש מנות בשר. אפשר לקנות עוף ורבע עוף ושניצלים ובקר פרוס וכל מיני, ממש. אפשר להרכיב סעודת שבת שלמה מסיבוב כזה במעדניות. יש חלקן שמפורסמות יותר בדברים האלו שלהם, אחרות מפורסמות בדגי המושנים והמלוכים למיניהם.
אז פיני גורליק, עשית לנו באמת תיאבון וחשק לבוא ולטעום. אתה עורך סיורים בבני ברק, בין השאר, איש הקולינריה גם. ושמחנו מאוד לשמוע את קולך בקרוב ראש השנה, ובטח יש הרבה הכנות בעיר ובכלל. וטוב לשמוע אותך.
אני אומר לכולם, קחו חמישי בערב, אחרי שהשמש שוקעת, עשו סיור בבני ברק, לכיף. אפשר, יותר כיף עם מדריך, אבל לא חייבים, תעשו סיבוב, תיכנסו למעדניות, תקבלו אתכם עוד יפה, תתאמו אוכל מקומי.
העיר שוקקת חיים באמת בימי חמישי, וזה תענוג. תודה רבה, פיני גורליק.
בכיף.
ושירי, אנחנו מסיימות את התוכנית עם מעדניה, מסעדה חדשה ומדוברת מאוד. זאת מעדניית ומסעדת המגרב ברחוב יגאל אלון בתל אביב. אנחנו אומרות שלום לאסף ליס מבעלי המעדניה. שלום אסף.
אהלן אהלן.
שלום שלום. אז קודם כל מברוק, מזל טוב.
תודה רבה.
פתחתם ממש, נדמה לי, לפני שבוע, פחות או יותר?
יום שנשאלה.
טוב, אז אני חייבת להתוודות שמשרדי התאגיד נמצאים ממש כמה בניינים מכם, והספקתי כבר פעמיים שלוש לבוא ולאכול.
ריגלנו שם, תגלי לו שריגלנו
כן.
שם.
כן, תגיד, למה לא רק מסעדה? למה גם מעדניה?
קודם כל, יש פה עניין של נכס שחיפשנו ומצאנו, נכס גדול, ועבדנו הרבה מאוד זמן על למצוא איזשהו תמעיל שידע לתת מענה לכל מיני סוגים של קהלים ואנשים. בסופו של דבר, עשינו איזושהי החלאה כזאת, זה סוג של אחד של אוכל, פודקוט שלנו, מה שנקרא לזה, שמרכיב גם אזור של מעדניה של בישול ביתי, גם אזור של גריל וחמים, וגם אזור של טבון, ובעצם התמהיל הקולינרי הוא מאוד מאוד רחב. ומלבד זה כמובן תשקוד היסטוריה ועוד דברים נוספים, אבל...
זהו, ראינו, קוראים למעדניה המגרב. עכשיו, המגרב יש לנו איזו ציפייה למצרים ולוב ומרוקו, ואז ראינו חומרים של מוטי מאיטליה, כל מיני ריסקי עגבניות טובים. אז למה באמת מגרב?
במסגרת החיפוש שלנו אחרי הקונספט הבא, עשינו סיבובים ככה בכל מיני מקומות בעולם, אחד המקומות כמובן היה מרוקו. ברמה קולינרית, הדגש שאנחנו נותנים במקום הוא בעצם מתחיל במגרב. עוד מעט אני גם אסביר למה קראנו למקום מגרב, אבל בעצם האוכל מתחיל במגרב, מגיע עד לישראל, אוכל ערבי, מספק קצת לטורקיה, אפילו קצת יוון, אבל המגרב יותר מסמל בעצם את האווירה של המקום, את החוק של המקום, אם הייתם בו, אז אתם בטח ראיתם שמוד שונים מהאזור ההייטקיסטי מסביבו. וזהו, וזה תפס אנשים מאוד נהנים להיות במקום, ולנות מהמקום עצמו, אווירה ופריקה. ובכלל, כל הרעיון של שפע והכנסת אורחים, שזה מאוד מגרבי, זאת הייתה החוויה שלנו שם, ולשם לקחנו את המותג.
אוכל צפון אפריקאי היה מזוהה לאורך שנים עם מסעדות פועלים. איך הפכים אותו לאוכל נחשק, נדיר, יוקרתי?
קודם כל, יוקרתי זאת לא המילה. אנחנו קוראים את הזיקה בעוד מסעד בעיר, לא בא לעשות פרסומת, קיצ'ן מרקט זה משהו, זה אונזה. יש לנו דגש מאוד מאוד רציני על חומר גלם, זאת אומרת, אנחנו לא מתפשרים, אנחנו גם לקציצות מביאים את הבשר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא. אתה יודע, אני חושב שהנוף הקולינרי קצת משתנה, עניין המסעדות קיבל איזה כמה סתירות בשנים האחרונות. רצינו לתת מוצר שהוא גם מלא בשפע, גם נגיש מאוד יחסית. הממוצעים לסעד פה הם מאוד מאוד נגישים, ואתה יודע, מבחינתנו זה פותח אותנו למגוון מאוד מאוד גדול של קהלים.
לא פחדתם להתפרס רחב מדי, זאת אומרת לעשות גם את הבון וגם את הגריל וגם את המעדניה, ואולי ללכת לאיבוד בתוך כל השפע הזה?
לא, את האמת שתדעת, שעבדנו על זה, אז בעצם תכננו את המותג, מאגר בראשונה ביגאל אלון זה בעצם המאדרשיפ, והיא באמת, זה סניף מאוד מאוד גדול, זה מטבח מאוד מאוד גדול, ויש לנו רישיון יצרן, ומכאן יצאו עוד כמה מאגרים קטנים, בנקודות חזקות שאנחנו מחפשים ונמצאים כרגע במסעים ומסענים עליהם.
יפה, יש כבר תכנון, זאת אומרת...
כן, מלכתחילה זה נבנה בצורה הזו, וגם את יודעת, חלק, זאת אומרת, היום נורא משתנה, במהלך היום, בצהריים, בשעות הצהריים, מעלינו יש כל כך הרבה אנשים שצריכים לתת להם מענה, אז כל בן אדם יכול לבוא אלינו מבחינתי, כמובן, אבל את יודעת, גם... אנחנו רואים אנשים חוזרים כבר יום אחרי יום, ויום אחד אוכלים מהדניה, ויום אחד אוכלים מעשים מטורפים מהקבון של חמודי אבולסיה, ויום אחד אוכלים בכלל בשרים על האש. אז זה חלק מהשפע הזה שדיברתי עליו, בגלל זה הלכנו למשהו כזה רחב.
טוב, אז באמת המוקד הוא שפע, הוא רוחב, זה העניין. אוקיי, בסדר גמור.
גם באווירה וגם בקולינריה.
טוב, גם אני אצטרך לחזור לאכול שם.
תצטרכי לחזור לאכול שם, כן. שירי רק באה להציץ, אני כבר אכלתי פעמיים, נדאג שגם תאכלי. אז המון המון בהצלחה, אסף ליס, מעדניה ומסעדה חדשה.
יאללה, המון תודה, ביי.
תודה לך, ביי ביי. שירי, עשינו מסע חוצה עולם של מעדניות, היינו במרוקו ונסענו לרוסיה והיינו כאן בארץ. עוד על המון, המון דברים לא דיברנו, השארנו את לוינסקי לפעם אחרת, כי זה באמת אולי הקור מחצבתן של מעדניות. מעדניות בארץ וגם בירושלים וסוידן בחיפה, שזאת מעדניה ליד ואדי ניסנה. זאת אומרת, שלא נחשוב שכאן כיסינו את הכל.
כן, אבל מה ששבר אותך זה לא ספק הצ'ונט, לא? ראיתי אותך מתפתלת פה.
את לא קוראת אותי נכון, זה הוודקה, אבל...
הוודקה, אוקיי.
אבל גם הצ'ונט, בסדר, גם הצ'ונט. תודה רבה. אני לעומר מנחם שליט שהיה איתנו כאן. תודה, שירי כץ.
תודה, רונה.
להתראות. בשבוע הבא אנחנו נדבר על ספרי בישול לקראת ראש השנה. יש שם המון עניינים מעניינים. להתראות.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hey reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes sains vous.
bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.